בסדר? אני מתחיל אשכנז הקדומה. מה אתם יודעים על אשכנז הקדומה? מה אתם יודעים? שלום. אתם לא יודעים כלום. אוקיי.
מה זה קדומה?
שאומרים קדומה מתקבלים לפני רשי.
מה גם? זה רשי או...
אוקיי, אז אני רואה שזה ממש טוב שבאים לשיעור. אתם לא יודעים יותר מדי, אז אני אתחיל. אנחנו למדנו עד עכשיו ביסודיות את המרכז הצפון אפריקאי, בראשונים אנדלוסיה, רמבה. היום אנחנו עוברים לאזור גיאוגרפי שונה לחלוטין, עוברים לאירופה, הכרה, ולתרבות יהודית שונה לחלוטין. למרות שניגע בקצרה גם בשאלה של הזיקה בינה לבין התרבות היהודית של תקופת הגאונים, דיינו לעולם של בבל. ניגע בזה בהמשך. כן, כשהתרבות הזאת, אתם מכירים אותה היטב, אתם סתם עבדתם עליה שאתם לא מכירים. כן, כמו שאמרתם נכון, רשי, בעלי התוספות, הם כולם גדולי עולם שעד היום מפרנסים אותנו. רק תשימו לב שבגמרות התפיסו על הדף את תורתם של חכמי האזורים האלו, רשי עם תוספות. ובכל זאת, בשיעור כזה באים כדי למקם אותם בתוך ההקשר גם ההיסטורי, לנסות להבין את היצירה שלהם, ובסופו של דבר השאיפה שזה ייעל את הלימוד שלכם בראשונים אלה עצמם. ולכן אנחנו נפתח באשכנז טרום רשי, שהאמת היא די אלומה, זאת האמת. שומעים אשכנז, אני רוצה גם קצת הגדרות. קודם כל, השם אשכנז משמש היום בשתי פנים. מצד אחד הוא מהווה שם כולל, שלום אורי. השם אשכנז מהווה אורי, שם כולל ליהודים שחיים בארצות אירופה הנוצריות, שזה כשם כולל אפשר להגיד הוא גם מכיל יהודי גרמניה וצרפת וכו'. ובצורה, בשימוש היותר פרטי, שאומרים אשכנז מתכוונים דווקא לגרמניה. ואנחנו נראה מצד אחד את המשותף ליהודים במכלול הזה, מצד שני אנחנו גם נדבר על המייחד דווקא את יהודי גרמניה, זאת אומרת יהודי המרכזים האחרים. כן, כשתחילתו של היישוב היהודי באירופה הוא כמו תחילת היישוב הכללי באירופה. צריך לדעת, מישהו פה פעם ביקר באירופה?
לא עלינו.
כן? היא לא ממש ראויה למגורי אדם, בוא נגיד את האמת. היא קרה כמו, אני לא יודע מה, מבחינת התוואי הטופוגרפי, האלפי וכו', גם קשה מאוד למעבר. זה לא לשב שעד ימי ביניים המוקדמים, אירופה עצמה לא הייתה מיושבת. כלומר, אזור היישוב הקדום יותר הוא אגן הים התיכון.
כן.
שהוא גם נוח יותר מבחינת דרכי התחבורה, רובנס, איטליה, בלקנים, יוון, וגם האקלים, איזה גבי יותר נוח. ואשכנז עצמה היא יהודי אשכנז, הקהילה היהודית שם נוצרת ביחד עם התהליכים השונים שעוברים על החברה האירופית בכלל, שיהודי אשכנז זה חלק ממנה, שמכל מיני סיבות נוצרות הגירות של אנשים צפונה. זה חיפוש של מרחבי מחיה חדשים, תולדה של חיפוש של משאבי טבע וכדומה, והיהודים מהגרים יחד עם הקבוצות העילית שיוצרות את ההגירה הכללית. זה בגלל שליהודים יש תפקיד בחברה הזאת, אף אחד לא אוהב את היהודים, אבל הם באים יחד בגלל התפקיד שהם ממלאים, זה בעיקר תפקיד כלכלי, מסחרי, בנקים, וככה יש הגירות של בודדים, יהודים בודדים שמאגרים עם כל מיני שליטים. יהודי לא יכול לגור לבד, יהודי חייב מורה לילדים שלו, הוא חייב שוחט, חייב מועל, חייב מניין, וככה יחד עם היהודים האלה בעצם סביבם נוצרות גם קהילות קטנות מאוד. התופעה של צורת הקיום של יהודי גרמניה, ואנחנו מדברים פה עד פרעות תתנו, כלומר עד מסע הצלב הראשון ב-1096, זה קהילות קטנות מאוד שמפוזרות בהמון המון מקומות. הערכה הדמוגרפית היא שקהילת יהודי אשכנז הכבירה שמדובר עליה שנהרגת בפרעות תתנו, שהקהילה בכל מקומות מושבותיה בכל גרמניה לא עוברת את, אנחנו שום מספר, תוריד 0.1, לא עוברת 20 אלף. עכשיו איך עושים מחקר דמוגרפי, זה לא לנסה שום מבוא. ההנחה היא שהקהילה נורא קטנה.
מתי?
נדבר על המאה ה-11. לא 20 אלף אנשים. לא משהו ענק. החשיבות של הכרה דרך היווצרות הקהילות היא גם להבנת המבנה ההיררכי הפנימי בקהילות, כי באשכנז יש הענקה של משקל גדול מאוד לייחוס, יש למשפחות החשובות שהן בעצם מה שתואר קודם, הגרעין החשובים שהיגרו, שמקבצים סביבם את האחר, הם המשפחות המיוחסות. הפיזור נובע מהסיבות שאמרתי קודם, ויחד עם הגירות האלה גם באה תורה יחד איתם ונוסד מרכז תורני, כשכבר עסקנו פה פעם בהגדת רבינו משולם, זוכרים? אז הסיפור הזה של הייסוד של קהילות אשכנז, באמת אוהבים לייחס אותו לרבינו משולם. כדאי שתכירו את הספר הזה. אברהם גרוסמן פרסם שני ספרים גדולים מאוד על היהודים בצרפת ואשכנז במאה ה-11, זה על חכמי המאה ה-11 בגרמניה ואשכנז, ויש לו גם ספר שנקרא חכמי צרפת הראשונים, שהוא עד רשי ועד בכלל, הוא הפרק הגדול ביותר בספר שם הוא רשי. וכאן יש פיתוח כל מה שיודעים על החכמים האלה. פעם קראתי את כל הספר, אבל אני לא אגיע, קראתי בגור. אבל בגדול הוא מביא פה את האגדה על ההגירה של משפחת קלונימוס, משפחה של רבינו משולם, אותו רבינו משולם מהאגדה, שהתיאור כאן מאוד מאוד אופייני למה שתיארתי קודם. הוא קורא ככה, זה מופיע בשני מקורות, אני אקריא אחד מהם. אני כותב כך: וקיבלו סוד תיקון התפילות ושאר סודות רב מרב עד אביו אבו אהרון בנו של רב שמואל הנשיא, אשר עלה מבבל משום מעשה שהיה, והוא צריך ללך נע ונד בארץ. הוא בא בארץ לומברדיה, בעיר אחת ששמה לוקה, לוקה היא באיטליה, ושם מצא רבינו משה שפיית אימת נורותיך ומסר כל סודותיו לו. הוא רבינו משה בן רבינו קלונימוס בן רבינו יהודה, הוא היה הראשון שיצא מלומברדיה, הוא ובניו רבינו קלונימוס ורבינו קוטיאל וקרובו רבינו איטיאל ושאר אנשים חשובים, אביאם המלך קרל אמו מארץ לומברדיה והושיבם במגנצה. כן, מייחסים פה את ההיווצדות של קהילת מגנצה להגירה שנעשית יחד עם המלך קרל, שהוא הקיסר הגרמני האגדי מהמאה השיעית. התאריכים לא מסתדרים, לא להיבהל מזה, שלחו את המלך הכי מפורסם, הדביקו את החכם הכי מפורסם, ובתודעה היהודים החשובים שמאגרים מאיטליה הצפונה הם מייסדי הקהילות. מבחינתנו הסיפור של אשכנז מתחיל כשיש יצירה תורנית, זה מה שמעניין אותנו, וכן אנחנו פה נתחיל במאה ה-11 עם הדמות של החכם הגדול, הבולט, המובהק, כשיש תורות ממנו, זה רבינו גרשום מאור הגולה, שנפטר בשנת 1028, כשמו כן הוא, הוא עיר את עיני הגולה האשכנזית, הוא 1028 הוא נפטר, הוא עיר את עיני הגולה האשכנזית, וממנו אפשר להתחיל לדבר על איזושהי יצירה תורנית בגרמניה שהגיעה אלינו. אני רוצה לדבר איתכם בעיקר על שתי סוגות של כתיבה. האחת היא הפרשנות התלמוד. אני אחזור טיפה על דברים שכבר נאמרו פה, תגידו לי כמה צריך להאריך בזה, כי אני רוצה להסתמך על זה שכבר דיברנו לנו קצת על זה. אז האחד זה פרשנות התלמוד, והשני זה ספרות פסקי ההלכה שלהם. ואני בין יתר ארצה גם לגעת במהלך הדברים במאפיינים כלליים של הספרות האשכנזית, ב' לגעת בפירושו של רש"י לש"ס תוך כדי השוואה בינו לבין הפירושים הקדומים, וגם ננסה להתחקות אחרי מהלך לימודיו של רש"י בגרמניה, וגם ננסות להבין איך נראה העולם לפני רש"י, ובזכותם בעיקר ננסה להבין אז מה רש"י באמת עשה. כן, אז בואו על ראשון ראשון. כן, רבינו גרשום מאור הגולה, אתם מכירים?
שנייה רק,
כן, בבקשה, כן.
שאלה טכנית, איפה שמת את ברשת העתיקייה?
לא שמתי שום דבר ברשת היום, הכל פורש בעל פה.
איפה זה נמצא?
לבדתי.
איפה זה נמצא בעתיקייה?
בתוכניות ושיעורים, יש שם עתיקייה, אבל לא שמתי שם שום דבר היום.
לא, אני צריך משהו אחר, תודה.
משהו אחר, תודה. אוקיי, אז בואו נתחיל מפירוש רגע, אתם מכירים אותו? ראיתם אותו פעם מודפס, פירוש רבינו גרשום מאור הגולה לש"ס?
יש לך מסכת, נכון?
נכון. יש לנו פירוש, חלקו נתפס בדפוס וילנה, חלקו נתפס בחיבורים נפרדים, פירוש שנקרא רבינו גרשו מאור הגולה, כמו שאמר שמעון נכון, יש עוד כמה מסכתות, שאני אגיד לכם מה המכנה המשותף שלהם. המכנה המשותף שלהם הוא שאין עליהם פירוש ברור של רש"י. כשהמשמעות הנתון הזה הוא פשוט, הפירוש שמיוחס לרבינו גרשו מאור הגולה במקור היה רחב היקף הרבה יותר ממה שהגיע לידינו בפועל. הפירוש הזה ברובו הגדול עבד עם הקבלה המוחלטת של פירוש רש"י לתלמוד כפירוש הייתי אומר לא המועדף אלא בלעדי, ולכן הוא השתמר בעיקר על מסכתות שהייחוס של הפירוש לרש"י הוא מפוקפק.
עמדי הוא היה לפני רש"י, לא?
הוא היה לפני רש"י. הפירוש היה הרבה יותר רחב ממה שהגיע לידינו, אבל אני רוצה לחזור לתופעה שראינו אותה גם בעולם הגאונים. הם לא עסוקים בלשמר למען ההיסטוריה כל מה שנכתב. אז אותם מסכתות שהיה להם פירוש רש"י, בסופו של דבר הפסיקו להעתיק, או הפסיקו לשמר, סליחה על מה שאני הולך להגיד, הפסיקו להתעניין בפירושים שקדמו לרש"י, כי העניין שלהם בפירושים הוא לא היסטורי. הם לא חושבים פירוש לש"ס, כי אני רוצה לדעת מה כתבו במאה ה-11. הם החזיקו בפירושים להסביר להם את הגמרא, וההתעסקות הזאת בגמרא הייתה במוקד עניינם. ולכן במידה ויש להם פירוש מוצלח יותר כפירוש רש"י, אז הם הפסיקו להעתיק את פירוש המיוחס לרבינו גרשום מאור הגולה. לעומת זאת במסכתות שלהם פירוש רש"י לא הגיע בצורה שלמה, או שאולי רש"י לא הספיק לפרש אותם, כלומר שיש כמה מסכת כאלה למשל שרש"י עליהם הוא לא רש"י. יודעים מה הם מכירים קצת? נדרים, נזיר. איך יודעים שרש"י לנדרים הוא לא רש"י? כתוב למעלה רש"י, סימן שזה לא רש"י. איך יודעים ששבט עתניאל יש בעיה של סרטים? יש תקנה נגד זה, ככה יודעים שזה בעיה, נכון? כלומר, מזה שיש תקנה נגד סרטים, אתה לא יודע שאין סרטים, אתה יודע שיש סרטים. כלומר, אם כתוב רש"י, זה בטוח לא רש"י. למה לא כתוב רש"י למה הבא מציע? כי זה רש"י, בסדר, בכל מקרה. יש דיון על סוף מכות, אם זה פירוש רש"י, על פרק חלק יש דיון אם זה רש"י, התענית יש דיונים. קיצור, בגדול, הפירוש היה רחב יותר, והשתמר רק למסכתות שאין עליהם רש"י. וזאת משום שאני חוזר ומסכם, כי לא היה עניין היסטורי לשמר את הדברים לשם עצמם, אלא רק כדי לענות על צרכים לימודיים של הלומדים. רש"י ענה טוב יותר, צריך להגדיר בהמשך מה טוב יותר בפירוש רש"י, ומה הוא מצטיין יותר מהפירוש הזה. ננסה להגדיר את זה, אבל זה קודם כל דבר קלאסי שכבר פגשנו ומתקיים גם פה. עכשיו למדרש של דבר, השם פירוש רבינו גרשום הוא שם מטעה, כי כל מי שיפתח את הפירוש ויתחיל לעיין בו, הוא יראה בבירור שהפירוש הזה איננו רק של רבינו גרשום מאור הגולה, אלא מדובר בעצם בקונטרס קולקטיבי של בית המדרש של מגנצה, שם היה מקום מגוריו של רבינו גרשום מאור הגולה, שהוא מלקט בעצם זה פרוטוקול של פרשנויות הסוגיות כפי שנאמרו במשך מהלך המאה ה-11 כולה. יש שם פירושים של חכמים שמאוחרים לרבינו גרשום. רבינו גרשום נפטר ב-1028, אבל הפירוש הזה ממשיך להתקיים, ממשיכים להוסיף. מה שאולי מדויק יותר לומר, כך אוהבים היום להגדיר את זה, שהפרשנות של התלמוד והגרמניה, אנחנו יכולים לומר שהתחילה בשיעורי הגמרא של רבינו גרשום מאור הגולה. אבל הגרעין, כך אולי הרובד הראשון, התחלת המהלך בפירוש הזה הוא של רבינו גרשום, ובסופו של דבר הפירוש הזה הוא לא רק הפירושים שלו, הפירוש הזה הוא מרחב גדול מאוד של מה שנאמרו בבתי המדרש. כשהתכונה הזאת של פרשנות קולקטיבית, בואו נזכר קצת, דיברנו על זה כבר, נכון? היא אחד מהמאפיינים הגדולים של העולם הצרפתי אשכנזי עד המאה ה-13, שנכתבו פרשנות כקבוצה. בעצם בדומה לספרות חז"ל. ספרות חז"ל היא ספרות קולקטיבית, התנאים כקבוצה, המוראים כקבוצה יושבים ועוסקים בתורה, החיבורים יש להם אורחים, אין להם מחברים, המסע ומתן שם הוא בין דורי, חכמים מדברים אחד עם השני. העולם של הראשונים בצרפת ובאשכנז במידה מסוימת מזכירה את זה. המאה ה-11 נותן לנו פרשנות ספרות קולקטיבית, היא לא חכם בודד כותב, נגיע למאה ה-12, 13, בעלי התוספות, נראה שלא רק שזה קולקטיבי התוספות, אלא גם נראה שהם גם מחוזרים לדרכי הלימוד של המוראים, כלומר הדיאלקטיקה של בעלי התוספות, במידה מסוימת, היא פשוט, הם ממשיכים לזרום עם השס. הם חוזרים לדרכי הלימוד של הבאי ורבא. בואו נדבר על זה. כשהקולקטיבית הזאת היא מאוד מאוד מנוגדת לכתיבה הספרדית, שהיא כולה כתיבה אישית, אינדיבידואלית, שמי שהכניס אותה לסדר היום, אני חוזר פה קצת נושא חזור, זה גם בגאונים כבר, מי שהכניס אותה זה רב סעדיה גאון, שממנו ואילך כל התרבות של הכתיבה התורנית של יהדות המזרח והיהודים תחת שלטון האסלאם, זה מחברים בודדים. דיברנו פה על הערך, ביניגש, רמב״ם, ריף, איזה מחבר בודד שכותב, בצרפת ואשכנז, זה קולקטיבי, זו קבוצה. שנית, מאפיין נוסף שדיברנו עליו, יש על זה עדויות מוצקות לחלוטין בספרות האשכנזית, שבעוד שבעולם המזרחי, כאמור, תחת שלטון האסלאם, החכמים בעצמם כותבים את החיבורים, המסורת האשכנזית הייתה שהרב מעביר שיעור והתלמידים מסכמים. בעצם הכתיבה האשכנזית היא ברובה כתיבה של סיכומי תלמידים. לרוב היו מסיימים את הדיבור לשני ראשי התיבות האלו. ראיתם את זה פעם? מברש? יודעים מה זה? מישהו יודע? פיפי רבי, שבא הוא בא לציין.
זה הרבה מופיע בינו.
אני כתבתי, אבל זה לא אני, זה לא הרעיונות שלי.
שתם קופץ.
זה הרעיונות של הרב. אז זו דרך הכתיבה הקלאסית של היהודי האשכנז, וכך יש לנו למשל עדות של תיאור איך רשי, שהוא תלמיד ישיבות גרמניה, הוא כבר כותב פרשנות, אבל פרשנות לא שלו, אלא של רבותיו. בואי נקריא לכם, קיבצתי פה איזה משהו, שנייה. כן, הנה, ככה למשל, תשמעו רשי בשבת פהי עמוד בית. אז רשי כותב, מביא פה איזה פירוש, כך נראית שיטה זו בעיניי, ויש גמגומים בהרבה, גם בכל השס לא שמעתי כך אלא כך, ומצאתי, עכשיו תראו, זה תיאור קלאסי של האשכנזים, איך הם מייצרים ספרות תורנית. ומצאתי לסמך ביסודו של רבי שמעון הזקן אחי אמי, הוא דוד של רשי, מפי רבינו גרשום מאור הגולה. רבינו גרשום אבי הגולה רשי, מה הכוונה? הוא למד בשיעורים של רבינו גרשום מאור הגולה, והוא כתב את התורות שהוא שמע. עכשיו, המאפיין הזה מאפיין את כל המאה ה-11 שהתלמידים הם אלה שכותבים. הוא יהיה גם המאפיין הגדול של עולמם של בעלי התוספות. מי שיכתוב את מי שיומר את התורות יהיו שני בעלי תוספות מרכזיים. הם גדולי העולם של כל העולמם של בעלי התוספות, בהם רבינו תם והארי, ורובם כמעט לא כותבים כלום. אלא מי כותב את התורות שלהם? התלמידים. בוא נלמד עליהם, נכיר את השמות, תדעו איך לזהות את המשמעות. יש רק אולי חכם בודד אחד שהוא בעצמו כותב ישר את התורות שלו. תוספות ריד אולי, אני חשבתי דווקא על מישהו אחר, אבל מי אומר שאני?
לא, זה משנה.
הראש? אולי? רשי. כבר משהו למחשבה. מה ההבדל בין אדם שכותב בעצמו לבין אדם שמסכמים אותו? זה לבד לא מספיק, אני כבר אומר לכם. זה לא מספיק לבד לבוא ולהגיד, הייחוד של פירוש רשי הוא כי הוא כתב אותו לבד. ברור שצריך עוד משהו. אבל תרשימו את זה לפניכם, רשי הוא בעצמו כותב את הפרשנות לשס. יש לנו גם עדויות ברורות על רשי, איך רשי מכתיב פירושים לתלמידים. ככה למשל, האור זרוע מביא בהלכות עבודה זרה פירושים בשם רשי שהוא הכתיב לרשב"ם. ועל פירוש, מפירוש רשי לעבודה זרה, המחקר, מה זה המחקר? זה הספר המופלא הזה של חיים סולובייצ'יק, יין בימי הביניים, ספר פשוט מופת לכתיבה היסטורית, ספר מדהים, שהמחבר גם רואים בצורה מאוד בהירה איך היות זה נכתב כבר בשלהי הקריירה שלו, מה שאריך ימים, יכתוב עוד הרבה להחכים אותנו. הספר יצא לאור כשהוא מעל גיל 70, אפשר לראות איך הוא מנסה לסכם פה בספר, מעבר לנושא, עצר את התובנות הכלליות שלו על עולמם של הראשונים. והספר הזה, למשל בסוף, יש לו שער שלם שנקרא העולה מן המקובץ. הוא פה נותן מעין סיכום של אדם עם 40 שנות, הם 40, כמעט 50, שנות מחקר של עולמם של אשכנז, של ראשוני אשכנז, נותן לך איזשהו מבט, כולל באמצע הספר, יש פה פרק שנקרא הדמויות, והוא מתאר פשוט סקירה מזירה את עולמם של ראשונים. מאוד ממליץ לקרוא את רצו, אני נסרוק את זה ונעלה את זה לקבוצה אולי, בסדר? אוקיי, באמת דברים מדהימים. הוא בספר פה מזהה שרשי לעבודה זרה כתב לא פחות בארבע מהדורות שהגיעו לידינו. הראשון שבהם הוא מקריא אותו לרשב"א. מה הכוונה? אני אתאר לכם. הוא לומד בחברותה עם הרשב"א בעבודה זרה, נכד שלו, ומה הוא עושה? הרשב"א מסכם, ואז עושים עריכות ועריכות ועריכות, כלומר זו דרך כתיבה אשכנזית מובהקת. היא משפיעה על ההבנה של המון בעיות בבלוגרפיה בספרות האשכנזית, כי מחבר אחד מזכך את התורות שלו, הסקמן, מה אתה יודע? ב' כמה סיכומים יוצאים משיעור אחד? יכולים לתת 100. יש המון המון ספרים, מה היחס ביניהם? מדויקים, אומרים בלבולי מסורות. בעולם של ספרד, בעולם של ספרד דברים יותר פשוטים. יש לך מיגש, אתה יודע מה הוא אמר, מה בדיוק אמר החכם הזה? הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, זה דברים משם רבינו תאמן פעם בשם הרי, דברים מתגלגלים, במיוחד שהחשיבה קולקטיבית, כן? כלומר בגדול, זה מאפיין מאוד מובהק של הספרות האשכנזית. מה שגם מוסיף לבלבול הוא שהאשכנזים עצמם כשהם מעתיקים ספר, הם נוטים להתערב בטקסט, אבל הם לא מעתיקים אותו במדויק. זה כתיבה חופשית כזאת. עוד יותר יוסיף לבלבול הביבלוגרפי. מאפיין אחרון שכבר דיברנו עליו, וכן אני מאוד אקצר בו, זה דיברנו על כך שהשיטה האשכנזית היא דיבורי המתחיל. מה הכוונה דיבור המתחיל? שאני מאיר על טקסט אחר. זאת הכוונה. כלומר, אני לומד איתכם גמרא, ואני מאיר הערות, אז מה התלמיד מסכם? את ההערות של הרב על הטקסט האחר. זה המאפיין הקלאסי של הכתיבה האשכנזית לדורותיה. דיברנו כבר, אני לא חוזר על זה, איך הדיבור המתחיל הופך לשתת הסעיף קטן, קראנו לו, שהוא יכול להיות כבר בלי תלמידים בכיתה, אתה כבר מתרגל שאיך אתה כותב אתה מאיר לטקסט אחר שכבר קיים, זו ההרגל שלך. דיברנו גם על הקושי והסרבול שנובע מזה, וגם על היתרון הוא תמיד הטקסט הקנוני במרכז. אדם שלומד גמרא עם הערות של ראשונים, הוא תמיד רואה גמרא לנגד עיניו. הם פשוט חלק משיח בין דורי, שרשרת המסורה שנמשכת מדור לדור. זה ברור שהוא צומח במסגרת האוראלית, כי במסגרת האוראלית אתה תמיד מאיר על טקסט אחר. תרשו לי כבר לתת קריאת כיוון. דומני שרשי, למרות שהוא כותב בדיבורי המתחיל, מה שנאמר פה לגביו לא נכון, וזה חלק מהעוצמה של רשי. רשי הצליח להשתלב בתוך הטקסט התלמודי עצמו ולהפוך לחלק ממנו, הוא לא רק מאיר עליו הערות, ואני אסביר את זה כשנגיע לרשי בהמשך, בסדר? ורשי בעיניי זה לא רק שהוא חכם בודד שכותב, זה כותב יפה ומדוקד, אלא רשי כותב בתוך הטקסט התלמודי, לעומת רוב הכתיבה האשכנזית היא מחוץ לטקסט התלמודי. כן, המבחן הפשוט הוא אם אתה יכול לקרוא אותו בלי לקרוא את הטקסט האחר, אם אתה יכול לקרוא רשי בלי לקרוא יחד איתו את הגמרא, פשוט אי אפשר, לא תבין כלום. אם אתה יכול לקרוא תוספות בלי לקרוא את הגמרא, אני רוצה להזיר, אתה צריך לדעת על מה הגמרא מדברת כדי לקרוא את התוספות. אחרי שאתה יודע על מה הגמרא מדברת, אתה יכול לקרוא את התוספות לבד. מסכים? ב-100%. תוספות בעזיין עמוד א', ששואלים על היחס לגמרא בגיטין, אתה צריך לדעת מה כתוב במציע דף עזיין עמוד א', כדי להשוות בין גיטין לבין במציע. ועכשיו תקרא את התוספות, זה רציף לגמרי. אתה חלקים בין אריס, בין פועל, אתה יכול לקרוא את זה. רשי, אתה יכול לקרוא, שמשפט לא מתחבר למשפט. אבל בגדול, הדיבורי המתחיל יוצרים טקסטים עצמאיים שאין רצף בין הקטעים. הם מתייחסים לקטע אחר, אתה צריך לדעת אותו, אבל הקטע כבר רציף. זו הכתיבה האשכנזית בגדול, שזה מתחיל כבר במאה ה-11. כבר במאה ה-11 כל המאפיינים האלה נמצאים בפירוש הזה שמיוחס לרגמה. כשמה שגם מציינים החוקרים שכתבו על הפירוש וכתבו עליו, פה אני רוצה שתכירו קצת גם ספרים, תהיו סקרנים, תקראו. כשאני התחלתי להתעניין בתחומים האלה כמעט לא היה מה לקרוא, שתדעו. היה מעט מאוד, באמת. אני קצת יוון.
למה? קולטה,
אבל... היה מעט. הספר של גרוסמן בעיקר שופך אור יותר ביוגרפי. לפני כמה שנים יצא הספר הזה של תשמע, ספרות הפרשנות לתלמוד, שני כרכים. הוא סיפרו תשמע בסוף ימיו כתב גם את התמציות של התובנות שלו על הראשונים. צריך לדעת שהספר הזה בין היתר הוא נאבק בחוקרים שלדעתו הציגו בצורה לא מספיק מדויקת או מקצועית את הראשונים, ואחד מהם זה בסדר? הוא יוצא נגדו בלי להזכיר את השם שלו אף פעם, אבל מי שקצת מכיר את הפולמוסים הפנימיים הוא מיד רואה אותם. כלומר, הספר מלא בהערות מתודות איך צריך ללמוד ראשוני, איך צריך לכתוב עליהם. חבל על הזמן, בסדר? בכל מקרה, אני תשמע למשל, כשהוא מתאר את פירוש הגמרא לעומת רש"י, הוא טוען שהפירוש של רבנו גרשום הוא יותר מספר מה כתוב בסוגיה בפרפזה מאשר להעיר הערה על כל שורה. כלומר, אני מדבר על מאפייני פירוש הגמרא, בסדר, לעומת רש"י. כבר עלו פה כמה מאפיינים, בסדר? האחד היה קולקטיבי, כלומר זו כתיבה של חכמי המאה ה-11, זה כאילו שבט עתניאל אחרי 70 שנות קיום, תוציא איזה קונטרס, איך היא קוראת כל מיני מסכתות, ופה זו כתיבה אישית, בסדר? זה ממילא גוזר להבדל הבא, שזה כתיבה של תלמידים לעומת כתיבה של הרב עצמו, פשוט שני אלה בעצם אחד. הדבר הבא הוא שהפירוש הזה הוא פרפרזה וסיכום של הנאמר בסוגיה. בתרגום למה שדיברנו על שיטת הדיבור המתחיל, למדו את הגמרא בשיעור והעירו עליו הערות. אז מה העירו הערות? הרב חזר על מה שכתוב בגמרא, הוא הסביר להם את רצף הדיון, אז כתבו את זה. זה בגדול. לעומת זאת, רש"י לא מספר לך מה כתוב בגמרא. אתה תקרא את רש"י לבד, אין לך מושג מה כתוב בגמרא. אתה צריך את רש"י לקרוא בצמוד לקריאה שלך בגמרא. מה שאני קיניתי זה שתי תכונות. על התכונה הראשונה שרש"י נכנס לתוך הטקסט התלמודי, אתה מבין את המשפט הזה? אתה צריך לקרוא רש"י, גמרא רש"י, גמרא רש"י, צריך לרוץ עם האצבע משורה לשורה. אבל אתה יכול לקרוא עכשיו את הגמרא, הרבה חבר'ה פה בישיבה התרגלו קודם כל את הגמרא לבד, אבל הרבה מאוד מקומות קוראים ישר את הגמרא עם רש"י, כאילו נקרא כטקסט אחד, רש"י נכנס פנימה. זה רש"י נכנס לתוך הטקסט, הוא לא מדבר, אני אגיד את זה בצורה אחרת, הוא לא מדבר על הטקסט התלמודי, הוא פשוט נכנס לתוכו.
ככה
זה שוטנשטיין. סליחה?
שוטנשטיין זה משהו.
כן, רק ששוטנשטיין... הוא עושה כבר עריכות לפירושי רש"י. אתה צודק, אבל בגדול שוטנשטיין נדבר בהמשך, על ההבדל הרב שטיין זה דבר שוטנשטיין, בסדר? אבל בגדול אתה צודק. אבל רש"י לא אומר לך מה כתוב בגמרא, רש"י לומד איתך את הגמרא. והוא עצמו חלק מהקריאה, אתה קורא אותם יחד. זה דבר נוסף שקיים בדברי רש"י, לעומת הפרפרזה והסיכום, בסדר? המשמעות הוא שזה מחוץ לטקסט וזה בתוך הטקסט. זה אומר לך משהו על הטקסט. זה השיעור, זה אומר לך את השיעור, וזה מה אומר לך? הוא קורא איך את הגמרא. מבין את ההבדל? זה שיעור, זה סיכומי שיעורים. אלא בגדול מרחב של, של הבדלים מאוד בולטים בין, בין הפירושים, שכאמור, שהפירוש של הרגמה, של ה... יפגשו על משתמשים בו את פירושי רש"י, הם מיד יבינו את עדיפות הפירוש הזה על פניו. הפירושים האלה ברובם ייעלמו, ייעלמו פשוטו כמשמעו, למעט מקומות שלא הרגישו שאין רש"י. זה בגדול המכונה פירוש רבנו גרשום מאור הגולה. שאני רוצה קצת להסביר, עוד לפני שנתתי ביוגרפיה על רש"י, קצת את העניין הזה. כתב על זה דברים מופלאים, חיים סולובייצ'יק, גם פה הוא מביא את זה, וגם יש לו עוד ספר על יהן נסך, שנקרא יהנם, זה על הסחר ביהן נסך. ושם הוא אומר דברים שאני קראתי אותם, השנה הופעתי במסגרת החגיגות של סיום כתיבת הפירוש של שטיינזלץ לש"ס, וכך שטיינזלץ למדו מסכת תענית, ועשו שיעורים, 30 שיעורים, 30 דף, שכל שבוע יזמינו מישהו אחר שייתן שיעור, דף במסכת, ובין היתר חלק מההזמנה הייתה תגיד כמה מילים על הרב שטיינזלץ ועל הפירוש. אז כשאני עברתי שם שיעור, אני קראתי להם קטע מהספר של חיים סולובייצ'יק, שאני אמר לכם אותו, ולדעתי הרב שטיינזלץ ושוטנשטיין זה בדיוק ההבדל ביניהם. חיים סולובייצ'יק כותב שהקושי בלימוד גמרא הוא לא הארמית. זה לא מחסום השפה. שתדעו את זה. תקחו את המדורה של הרב שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ תרגם את הגמרא מארמית לעברית, במקומות רבים אתה, גם אחרי שתקרא אותו, אתה לא מבין את הגמרא. מסכימים? כי הבעיה בגמרא הוא לא רק שאתה לא יודע ארמית. אתה רואה לומד, היימן, דאגר הגורי לרפקה, הבעיה שלך זה לא רק שאתה לא יודע מה פירוש המילה רפקה. ברור שזה עוזר. הבעיה בגמרא יותר היא הרצף של השקלא וטריא. בשפה של חיים סולובייצ'יק, זה כתוב כמו רצף של מברקים, אין מילות קישור ברורות בין המשפטים. אתם אולי לא יודעים מה זה מברק, אז תחשבו על SMS, בסדר? SMS, אתם לא רוצים לשבור את האצבע, אז לכן מה עושים? כותבים תחביר כזה קרוע, נכון? שמברק, כשהייתי ילד, היו שולחים מברקים, מברק היית משלם פר אות, לא פר מילה, פר אות. אז אנשים היו מנסים לכתוב כמה שיותר קצר. כאילו קשה לתאר איזה תחביר מוזר היה יוצא. כשמסתכלים בהישגיה התלמודית, מסביר שחיים סולובייצ'יק, בעיניו הקושי העיקרי הוא לא הארמית, הקושי העיקרי הוא להבין תכלס אז מה הפסקה כולה אומרת. יש לך משפט, 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 שזה עוד יותר בולט בירושלמי מאשר בבבלי. ובירושלמי יש משפטים, זה רצף משפטים. רש"י תפס את הבעיה הזאת בגמרא. הוא כאילו תפס שהקורא מתקשה, בעצם רש"י תפס, אני לא רוצה להגיד כשל בעריכה, אבל רש"י תפס את טיב העריכה, רש"י כאילו תפס את הקושי האמיתי בלימוד גמרא, ובמקום להיות מחוץ לטקסט ולספר לך מה כתוב בו, להגיד לך, בוא תקרא אותי ואני אעזור לך לדעת מה נאמר, רש"י אמר דבר אחר, רש"י אמר אני אשלים את העריכה של הש"ס. או אני אכנס למקום שעורכי השס השאירו אותו ריק. אני אהפוך את השס מרצף מברקים לטקסט אחד שהוא אורגני, שהוא לחיד. ובהיות ורש"י לא רק היה גאון בפרשנות שהבין מה כתוב בגמרא, אלא הוא ידע להיכנס לתוך הסוגיה ולתת מענה לבעיה אמיתית, לבעיה שבאמת קיימת שם. לכן ברגע שהוא נכנס הוא כבר לא יוצא. ברגע שהוא נכנס, הוא נשאר שם, הוא נשאר שם לדורי דורות. ותחשבו על הדבר הזה, שכתב יהודי צרפתי במאה ה-11 פירוש, והוא מעניין באמת, לומדים 900 שנה אחר כך, והוא עונה על הצורך שלהם. זה באמת דבר מפליא. וזה בין היתר, כי הוא לא בא ממבט צרפתי לגמרא, אלא הוא בא ממבט פנימי של מה שבגמרא עצמה יש צורך לענות לו. והוא ענה לה בצורה אמיתית. הוא באמת ידע להשתלב. וכאן, כשבאים באמת לשני המפעלים המודרניים, שטיינזלץ מול שוטנשטיין, הם באמת נבדלים בדיוק בנקודה הזאת. שהמהדורה של הרב שטיינזלץ התמודדה בעיקר עם הארמית, והמהדורה של שוטנשטיין כתבה לך את רש"י פשוט בתוך הגמרא כמו קהתי כזה. כשאני אומר את הדברים שם נשמע הרב שטיינזלץ, אני רוצה שתבינו, כי הרבה פעמים כשאני קורא שוטנשטיין, אני כבר אמרתי, קורא שוטנשטיין, אני מרגיש שאני כבר לא לומד גמרא. אני, מישהו מספר לי מה כתוב בגמרא. כשאתה לומד, מהדורה של הרב שטיינזלץ, אתה כאילו חייב מה לעשות?
לחשוב.
סליחה?
לחשוב.
אתה חייב לחשוב. אתה חייב לפגוש תמיד את הגמרא עצמה ולהתמודד. הייתי אומר בצורה הבאה, רש"י נכנס לתוך הטקסט של הגמרא, אבל הוא לא עושה לך חיים קלים. הוא מצד אחד מבהיר לך לחלוטין מה הגמרא אמרה. כולל, ואני עד לדבר על זה, הוא לא רק פותר בעיות פרשניות, הוא גם פותר בעיות מושגיות. אני עד לדבר על זה. הוא רש"י ממש בדקויות הלשון, באומנות שלו, הוא ממש יודע להיכנס לתוך הנושא גם, לא רק לתוך הטקסט. ומצד שני, אתה חייב, חייב, חייב ללמוד גמרא. לכן, מה הסיבה שאי אפשר לקרוא את רש"י לבד? זה מה הסיבה? עכשיו אני אשלם את החצי השני של המשפט, אבל ללמוד גמרא לבד זה קשה. כי בעצם רש"י והגמרא הם ככה. הם ככה, זה טקסט. טקסט בתוך טקסט. עכשיו, הבעיה בשוטנשטיין גם, אני אגיד, הוא שאתה מפרש, אתה מכניס אותו פנימה, אז מה זה גם, מה זה מחייב אותך? לבחור. בעצם שוטנשטיין בחרו לכתוב כמו רש"י. אבל יש עוד פירושים. לעומת זאת, שאני משאיר אותו בחוץ, יש מרחב פרשני יותר גדול. עכשיו, צריך לדעת שעם כל זה שבעלי התוספות, והרמב"ם, וגדולי עולם, יעסקו כל ימיהם בביקורת של פירושו של רש"י לש"ס, יחלקו על מאות פירושים של רש"י, אבל כולם קיבלו בצורה חד משמעית מכריעה שככה קוראים גמרא, גמרא עם רש"י. בגלל התכונה הזאת, שהוא פשוט, הוא הפך להיות חלק מהש"ס רש"י. הוא חלק ממנו, אתה קורא אותם יחד. זו עיקר סגולת הפירוש של רש"י, שבזה הוא נבדל צורה ברורה מהכתיבה שלפניו במאה ה-11. ברגע שזה יקרה, מה אתה צריך שמישהו יגיד לך מה כתוב בגמרא? אתה קורא את הגמרא עם רש"י? אבל הוא גם נבדל מזה מפירוש הרך, שגם הרך, הרך כבר, מי שיחזיק רש"י לא יאמר גמרא עם רך. מה יהיה אותו ברך, אתם יודעים? שני דברים יעניין אותו ברך. אחד זה הנוסח שלו, שאפשר לראות בעליל איך ראשוני אשכנז מתעניינים בנוסחאות של הרך, כדבר על נושא הנוסח והגרסה בהמשך ברש"י, נושא שמעסיק את רש"י מאוד, וגם לפעמים לראות פירוש אחר, אבל בגדול אין מישהו שמעלה על דעתו ללמוד גמרא עם פירוש אחר, פשוט זה לא אופציה. וזאת תפארתו של התייר הגדול, של גדול פרשני התלמוד מאז ומעולם רש"י, שעד היום הדברים שלו הם רלוונטיים. זה בגדול התחום הפרשני. מה שאני רוצה קצת להעיר גם יותר, זה בתחום שמי שהפך בו המון בספר הזה, חיים סולובייצ'יק, זה לנסות להעיר את רש"י. זה אולי הספר הכי בהיר שמנסה להבהיר את גדולתו התורנית של רש"י, למרות שהנושא הוא יין. כן, הספר בטעות קיבל ביקורות ספרים מייננים, שראיתי אחד מהשכתב ביקורת, יש פה 100 עמודים שמסבירים איך יוצרו יין במאה ה-11, לא פחות מזה. היה פה איזה יינן שכתב ספר, והביקורת הזה אמר, באמת ספר מפליא, אבל למה כל הדיונים האלה על בעלי התוספות וזה, כאילו, לא. הוא לא הבין, כן. אבל הספר הזה, הוא גם מנסה להעביר את גדולתו של רש"י, לא רק בתחום הפרשני, אלא גם בתחום הלמדני מושגי. והוא מתעסק פה המון בציטטות שפעם, שמאוד אוהבים לצטט אותם, על פולמוסים של רש"י עם רבותיו בעניינים הלכתיים. אני אסביר יותר אחר כך את המסגרת ההיסטורית, לא נוצר פשוט שנבין מה העולם של אשכנז הקדומה, וזה נוגע לתפיסות ההלכתיות שלהם. יש ציטטה מבהילה, שמישהו פה פעם למד תערובות קצת? בשר בחלב, וכמה הוא בטל, אתם יודעים? קודם שלמד צד חולין, צד קרה בספר של הרב שמואל אריאל ורב אלה שקנון. מה יודע, וכמה בטל בשר וחלב? ב-60. ונותן טעם, שמתורגם אחר כך ל-60. אבל הייתה שיטה מאוד מאוד רווחת באשכנז הקדומה, שבשר וחלב אסור במשהו. כלומר, הוא לא בטל ברוב. תבין, המטבח היהודי משנה כל פניו, שכל איסור שבשר וחלב, הדבר הראשון שאתה בודק זה... אתה בודק קודם כל, היה 60 או לא היה 60, ואתה בודק מעת לעת, זה טעם לפגם או לא, אתה זורם עם הקרונות האלה, לא תמיד אפשר להתיר הכל, אבל זה מסדר, זה מיישר את האדורים הרבה פעמים, כן? הייתה שיטה של רבותיו של רש"י, שרש"י עצמו מביא אותה בעבודה זרה בדף עין דלת, שם רש"י מתפלמס, זה דבר לא אופייני לרש"י, הוא מתפלמס עם שיטות אחרות בתוך הפירוש שלו למשנה שמה, ויש לנו תיעוד מכמה תשובות של רש"י ומהספרות האשכנזית הקדומה, שהרקע להחמרה הזאת של ראשוני האשכנז הייתה כי הם לא למדו מסכת עבודה זרה, ונערות של דיו נשפך על הדבר הזה. קודם כל תראו את העולם האשכנזי, אתה לא יודע משהו, אז מה אתה עושה? אתה מחמיר. זה קודם כל. מחמיר, מירי שמיים. יש לנו תיעוד ברור.
מה? זה מובן מפסח?
אז בוא אני אסביר לך קצת את העניין הזה. בסדר, כי חנה סולובייץ' מקדיש זה המון. המון נכתב על זה, בדרך כלל אוהבים להגיד, הכוונה לא הייתה מסורת פרשנית, לא שלא למדו, אבל לא למדו כל השס, צריך להיות כל השס? למה, אתה חושב שהם ידעו את כל השס? לא, בסדר, אבל גרים את הסכיר, ברור, הם ידעו הכל. הוא בספר הזה מתאר, אני אקרא לכם את זה קצת, הוא מתאר איך גם הוא בילדותו, כאילו בצעירותו, הוא אמר לעצמו, מה, יכול להיות שהם לא ידעו, כן? כלומר, הנה, הוא כותב ככה, הוא מצטט פה את התשובות, ולא רבינו לא היה שונה מסכת עבודה זרה, לכן הוא החמיר. ועל זה כותב חיים סולובייץ' שיקח, נו 135. כשעיינתי פעם הראשונה בתשובות האלה, אמרתי בליבי שאומנם הטעות בבשר בחלב בסיסית ומרחיקת לכת, ובכל זאת לא ייתכן שחכמי המאה ה-11 לא ידעו את מסכת עבודה זרה, והקביעה לא למד מסכת עבודה זרה, אין להבינה כפשוטה, אלא על דרך הגוזמה. האומנם אפשר שרבזר ושחברה והפרשי כינו הגדול לא למד מסכת עבודה זרה ולא הבינה, אלא כוונת הדברים היא שרב לזר לא היה בקי כדרך, בא כדרך שהיה בקי בשאר מסכת השס וכו'. עולם, אני קורא לכם, דלקתי קצת, מלאך עבודתי, כך לו 40 שנה לכתוב במשפט הזה. התברר לי שגם עם פשוטם של הדברים אינו כמשמעו, וכל זאת הם מלמדים על ליקוי בסיסי בהבנות המסכת. והוא כותב בפרשה אחר פרשה בהלכות הנסח, כאן יש גם הערה מתודית שלו, הוא נוזק בהיסטוריונים ששולפים איזה ביטוי פיקנטי כזה, ולפי זה הם מתעסקים עם שני מאמרים, הוא אומר, אתה רוצה לדעת אם ילמדו עבודה זרה או לא, מה אתה צריך לעשות? ללמוד עבודה זרה עם הפירושים ולראות. כאילו אי אפשר לתאר את ההלכה רק על פי כל מיני הצרות, צריך ללמוד את ההלכה עצמה. והוא כותב פה, פרשה אחר פרשה בלכות ינסח התברר לי שאכן סוגיות יסודיות במסכת עבודה זרה נעלמו ככל הנראה בעיני רבים מחכמי אשכנז, שאכן לפעמים מושגים יסודיים ביותר שאצלנו ואצל הראשונים מבחינת זירקרי ברב מועד, מה שלנו נראה כדברים פשוטים, היו עמומים לרבים מבעלי התריסים משל מאה ה-11 ואולי לא נדעו להם כלל. עכשיו הוא במהלך הספר מבהיר את את המשפטים האלה, ואני בעיקר אומר את זה לא כדי לפגוע בחכמי המאה ה-11, ויותר כדי שנבין איזה חוב אנחנו חייבים לרשי ומי הוא רשי. כי אוהבים מאוד לדבר על רשי כפרשן טקסטואלי, איך הוא הסביר את הגמרות, אבל מה שהולך פה ומתברר, הוא מסביר, הוא ממש מתאר את זה במהלך כזה 200 עמודים, זה שיש סיבה למה הם התקשו במסכת עבודה זרה. הסיבה היא כי הסוגיות מבלבלות. מה שבעצם הוא מתאר, במהלך הניתוח שלו של שבע פרשיות הלכתיות שקשורות בעבודה זרה, זה שהם מתבלבלו בגלל שהחומר התלמודי מבלבל. הוא מבלבל לא ברמה שתיארתי קודם, יש לך רצף של מברקים בתוך סוגיה, אלא אתה לומד מסכת שלמה, אתה רואה נושא שלם בנגד העיניים שלך, ואתה רוצה להבין מה המערכת המושגית שלו, שאתה מחבר סוגיות אחת לראותה. אני רוצה להביא, כולם חושבים שבעלי התוספות חיברו סוגיות, ישבו, ורשי תמיד עסק בסוגיה הבודדת. ומה שעולה מהניתוח של חיים סולובייצ'יק פה בספר הוא שכשהיא לוקח תחום שלם, התחום של ינסח, ולומד את כל הסוגיות שלו, יש באמת איזושהי אי בהירות מסוימת לגבי המושגים, ומי שהיה לו את אותו כישרון גאוני לא רק לחבר מברקים לכדי טקסט אחד, וגם לקחת כמה סוגיות שונות ולייצר בהם לחידות מושגית ולנסח את מושגי היסוד, היה רשי. הכושר הסינתטי הזה, היכולת שלך לעבור על כל סוגיות המסכת ולנסח לעצמך את מושגי היסוד, זה דבר שרשי גם ניחן בכוח הזה. מה שהוא מתאר פה הוא שבמושגים פשוטים בהלכה, כשאתה קורא ספרות תרום רשי, אסור לך להניח אפילו כהנחת עבודה שהמושגים שימשו אצלך כמו שהם שמשים אצלך. זו דוגמה שהוא מביא פה, וזה הוא פותח את הדיון. מה ההגדרה של סתם ינם? אתם יודעים? בוא נראה, אתה בדרך החמיש שיש שבאת את מיהם. מה ההגדרה של סתם ינם? אתה יודע?
שם שאני יודע יין שהם נו, יין שלא נוסח, אבל כאילו נעשה על ידי
אז מה הגוי עשה לו?
מה?
יין שנגע בו גוי.
יין שנגע בו גוי, נכון? הוא מראה פה באותות ובמופתים, בציטטות של מקומות שלמים בספרות אשכנזי קדומה, שחלק מהם חשבו שסתם יינה, הכוונה יין לבעלות גוי. תפיסה אחרת לגמרי. והספר הזה, אני מאוד ממליץ לקרוא אותו, הוא מרתק, למרות שבאיזשהו שלב, אם אתה לא יודע עבודה זרה, יהיה לך קשה להבין מה הוא אומר, אבל הוא כתוב מאוד בהיר. הספר כאילו מנסה להראות שהכישרון הסינתטי הזה של רש"י, שתואר קודם, הוא כפול. הוא כפול. הוא לא רק פרשני טקסטואלי, בתוך סוגיה בודדת שיודע ללכד אותה, אלא הוא גם מושגי. הוא בתפיסה מרחבית נקרא, של נושא שלם. והספר פה בא קצת להסיר את הלוט מעל הייתי אומר התודה שחייבים כל עומדי התורה לרש"י שידע להבהיר דברים בסיסיים ביותר הם רק מרש"י ואילך. כן,
זה שאנחנו פה מחפשים את הפילוסופיה מאחורי שיטת רש"י,
אני לא יודע איזה פילוסופיה, מנסים לתאר מה הוא עשה, מה היה לפניו ומה יש אחריו, זה לא פילוסופיה.
כן, אבל תמיד מחפשים השיטה של הרמב"ן, השיטה של... טוב, אז
כן.
גם יש שיטה ברורה אצל רש"י
כל.
או ש...
אז פה, יפה, זאת שאלה טובה. בוא נאמר את זה אחרת. יש מתח מובנה בפרשנות רש"י לש"ס סביב השאלה של עד כמה הוא משעבד את עצמו למה שדעתו עולה מהסוגיה, ועד כמה הוא מפרש את הסוגיה כפי דעתו. בוא נאמר את זה בצורה אחרת. מקובל מאוד לומר... שזו בדיוק הנקודה שמבדילה בין רש"י לבין בעלי התוספות. בעלי התוספות למדו את הנושא, בעלי התוספות שיבדו את פרשנות הסוגיות להבניה של הבנת הנושא כשלם, כמכלול, בעוד שרש"י הלך עם מה שדעתו הסוגיה הבודלת אומרת. למה הכוונה? אם רש"י קורא סוגיה ולדעתו עולה ממנה משהו אחד, אז רש"י יפרש את הסוגיה כך, ואם הוא יקרא סוגיה אחרת שלא ממנה דבר אחר, אז רש"י יקרא אותה כפי שעולה ממנה, ואם יש סתירה ביניהם, זה לא סתירה ברש"י, זה סתירה בין הגמרות. הדברים האלה מקובל לומר אותם, כדאי להזכיר, אם כבר אני אתן לכם קצת ידע ביבליוגרפי, על פירוש רש"י לש"ס, ניתוח מחקרי אולי יחיד, שהקדיש מחקר שלם לנסות לנתח את שיטתו, פרשנות, כתב יהודי שאתם מכירים אותו מעולם האגדה, יונה פרנקל, שכתב ספר שנקרא פירוש רש"י לש"ס, משהו דרכו, אני לא זוכר כבר את השם המדויק, אבל זה ספר שזה הדוקטורט של יונה פרנקל, שהוא בשלב מאוחר יותר הוא החליף תחום, הוא עבר לתחום האגדה, שם הוא מוכר היום יותר. אבל בגדול, הדברים האלה נמצאים הרבה מאוד לספר של פרנקל. אני אגיד לך, כשאני אמר השם של הספר, השם של הספר הוא דרכו של רש"י בפירושו התלמוד הבבלי. בסדר? מי שרוצה לראות, יש לי עותק שלו. בגדול כך מקובל, ובוודאי שהדברים נכונים. שרש"י, אני חוזר לתיאור שהיה פה, רש"י הוא בתוך הטקסט, הוא בתוך הסוגיה הבודדת. ועדיין זה לא סותר את מה שקודם הערתי פה בשם פרופסור סולובייצ'יק על הלכידות המושגית, כי זה לא אומר שרש"י לא חיפש מה ההיגד של מסכת עבודה זרה. עכשיו, אם רש"י היה מגלה סתירה בין סוגיות מסכת עבודה זרה לגבי מושג מסוים, אולי הוא באמת היה מנציח את הסתירה. אבל במקומות שיש עמימות מושגית, פשוט אתה תוהה למה הכוונה, רש"י עיין סוגיה אחרי סוגיה אחרי סוגיה, ומתוך הצירוף שלהם הוא יצר איזושהי לכידות מושגית. פועלו של רש"י הוא, לא, הוא גם בתחום הפרשני טקסטואלי, גם בתחום הלמדני המושגי. בסופו של דבר, רק עם פירוש רש"י, מה אנחנו יכולים להגיד? ורש"י כאן הוא בעצם, הוא מצד אחד, השיא של היצירה של המאה ה-11, הוא שכלל אותה שכלול, הוא הפך אותה לאיכות אחרת ממה שכתבו קודמיו, בגלל זה הוא גם מהווה את קריאת הכיוון למהפכה הגדולה שתבוא בעקבותיו, ובלשון אחרת, בצורת פרשנות שתוארה פה, שאתה קורא את הגמרא ואתה בעצם לא יודע מה כתוב בכל שורה בה. כי הרב בשיעור מה עושה? מספר מה כתוב בגמרא, מדברים על הגמרא נקרא לזה, במקום לקרוא את הגמרא, במקום שאתה זה אפילו כדאי ללמוד. איפה אפשר ללמוד? בישיבה. ברגע שאתה מחזיק טקסט של גמרא, שהולך יחד עם קונטרסים, שהקונטרסים האלה הם מסבירים כל שורה בגמרא, והם מסבירים אותו בבהירות. הם לא מחוץ לטקסט, אין בתוך הטקסט. עכשיו אפשר להגיד שבתחילת המאה ה-12 רשי נפטר, קצת בסגרת זמנים, רשי נולד 1040, נפטר 1105. בתחילת המאה ה-12 יהודי אירופה מרגישים ביטחון, שיהודי צרפת בעיקר, כשהם פותחים עמוד גמרא, שהם יודעים מה כתוב בו. אני אגיד בלשון המכללה, זה שיעור מכללה. למרות שיש פה רק שנתיים, איזה מכללה?
תודה.
גם אתה? תודה. יש פה מזומן, כשאתה מדי מכללה. שאלו אותי השבוע, מה קורה עם השיעור? אמרתי, טוב, בכלל משיעור א', ב', ב', אני יודע. אז אפשר להגיד, אם נעשה אנסין על עמוד גמרא, אתה אמור, אם אתה לימדו אותך לקרוא, ולימדו אותך איך לקרוא רשי, אתה אמור לדעת מה כתוב בו תוך פרק זמן סביר. וכן, רק בזכות רשי אפשר לעבור אנסים. זאת אומרת, בשיטה שמספרים לך מה כתוב בגמרא, אתה צריך שמישהו יספר לך. אני מכיר גם היום, יש תלמידי חכמים שמספרים את החידושים שלהם לתלמידים שלהם, אז זה נפלא מאוד, החידושים שלהם מתוקים לדבש, אבל התלמיד לא לומד מהם איך לחדש בעצמו. ויש תלמידי חכמים שמבינים את התלמידים שלהם איך לעבוד, איך ללמוד. ואז התלמיד מקבל כלים שהוא יכול אחר כך להמשיך איתם. ככל שנמצאים מחוץ לטקסט ומדברים עליו, אתה עדיין מנציח את התלות שלך ברב. ברגע שרשי נכנס, הוא לא מחוץ לגמרא, הוא מתוך הטקסט, הוא שכלל את הטקסט התלמודי. הוא הפך את הטקסט התלמודי לקרי, וגם מקיפים, וזו עוד תכונה אשכנזית קלאסית, בואו נאסוף תכונות אשכנזיות. זה בכל ארבעה סתרים של בבלי. בסופו של דבר, שתוסיפו את בעלי התוספות, אז הרש משנס גם יעשה על כל שישה סדרים, כל האזרעים תארות. אשכנזים לא לומדים הלוך למעשה, זה לא הקטע שלהם. אשכנזים איך לומדים? תורה לשמוע, דף אחרי דף אחרי דף. האשכנזים הקיפו, בניגוד הספרדים, שהספרדים רבים שלושה סדרים. למעט מי?
רמב"ם.
רמב"ם פה חמישה שיעורים, מקווה שזה תדעו. הרמב"ם הוא מיוחד, ובאשכנז זה השגרה. השגרה שאתה כותב על הכל, אבל כשרשי, ורק רשי, לא לפניו, גומר את פירושו, אתה יכול להרגיש ביטחון שאתה יודע מה כתוב בש"ס. זה לא אומר שיסכימו עם כל מה, עם כל שורה, אבל אתה מרגיש ביטחון שאתה יודע מה כתוב, ואז השלב הבא, מה יכול לעבור? זה דיאלקטיקה. למה הוא יכול לעבור למהפכה שבלת עושה דיאלקטיקה? כי כל אף שאתה לא בטוח מה כתוב בגמרא, אתה לא יכול להגיד שסתירה. אולי אני לא הבנתי. אתה מרגיש שאתה מבין? עכשיו אתה יכול לעבור שלב הבא. מצד שני, חשוב להדגיש שזה לא מחייב שתעבור לשלב הבא. כלומר, לא חייבים, מי שיודע, קורא גמרא, אבל לא חייב להיות דיאלקטיקה. אבל הוא יכול. חיים סולובייצ'יק שיביא פה נתונים מדהימים. איך פירוש רש"י דוחק כל פירוש אחר לש"ס? בכל מקום שהוא מגיע, אפילו במקומות שאתם תתמהו על כך. ככה למשל הוא מביא נתונים, איך שפירוש רש"י מגיע לתימן. אז מיד התימנים לומדים גמרא עם רש"י, מפסיקים ללמוד גמרא עם פירוש של מי? מי הצפוי שילמדו? יש פירוש הרמב״ם. פשוט מפסיקים מיד. מהסיבות שתוארו פה כבר, אני לא אחזור על זה. אבל התימנים לא הפכו להיות כידוע דיאלקטיקנים יותר מדי מתוחכמים, נכון? כי הדיאלקטיקה לא מתחייבת, אבל היא מתאפשרת. בעצם רש"י הביא למיצוי, ולכן הוא גם אפשר את מה? שיבואו חכמים אחריו ויעשו כבר משהו אחר ממנו. בעצם תלמידי רש"י כבר לא ילמדו כמו רש"י. אבל זה בגדול כמה מילים על הגדולה התורנית של רש"י, על פירוש רש"י לש"ס. כולל אני רוצה להדגיש, המהפכה המושגית, שהגיע הזמן שקצת אני אספר לכם קצת על הספרות האשכנזית גם. יש איזה שאלות? רוצים קצת הבהרות על זה?
טוב.
כן, שימי.
על רש"י עצמו, על הנקודה הקטנה של הדרך ש... חוץ מנה שכולם היו סיכונים של תמידים. אז איך זה מתייחס ומאפשר דיוקים בלשונם? שאני כאלה.
אתה יכול לדייק, אבל תמיד התחושה היא, אני רוצה לחזור, הנקודה המרכזית היא לא רק אם תלמיד כותב או רב כותב, אלא אם הוא כותב עצמאית, הוא מדבר על משהו אחר, או שהוא חלק ממנו. כי העוצמה של רש"י לא מספיקה שהוא כתב את זה בעצמו. זה לא היה מסביר מספיק. העניין הוא שאתה מרגיש שהוא חלק מהש"ס. לא הייתה, לפי מיטב ידיעתי, אין אף דפוס, מהדורת דפוס של גמרא, שנתפסה בלי רש"י.
השאלה, טוב.
מהיום הראשון שיש דפוס של גמרות, הגמרא הראשונה נתפסה, 1475, כולם עם רש"י, כולם. פעם ראיתי גמרא, דפוס ספרדי, קידושים, שיש שם רש"י ואין שם תוספות. זה תחושה כל כך מוזרה. אבל אפשר גמרא בלי תוספות, גמרא בלי רש"י, זה כמו להדפיס חצי גמרא. אין דבר כזה, אין דבר כזה.
הרצאה ירוקה של
האקדמיה ללשון.
לא פושעים
הוא נשמעים. כן, בסדר. לא, אבל באמת, עכשיו, רש"י גם, אתה לא יכול לקרוא אותו לבד.
טוב. דווקא, שזה אחרי כל הבית הספות ורש"י, שהפרשם שלהם יהיה על הדף. זה כאילו מבחינה פשוט גיאוגרפי, כל המדפיסים היו באשכנז, או מבחינה שבאמת בית הספות זכרו ל...
בוא נחכה עם זה קצת. בגדול אתה שואל שאלה נכונה. מי החליט שידפיסו את התוספות על הדף? כן. שתלמד התוספות בעזרת השם, מקווה משבוע הבא, גם אתה תוכל לשאול מי החליט איזה תוספות על הדף. כן. נכון. פעם שמעתי מדוד שלי בשיחה פרטית איתו, הוא התבטא שאם הוא היה צריך לבחור מי להדפיס על הדף או מדפיס ריטווה. תסביר לך גם למה הוא אמר את זה. בסדר, כשנגיע. אתה צודק, זה ברור ש... בסופו של דבר תוספות נתפסו על הדף, כי הדפוסים הראשונים המסחריים היו באיטליה, וזה היה במרחב תרבות אשכנזי, זאת הסיבה, אין בזה שום, 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 שום ספק. האם צריך להנציח את זה, האם צריך... זאת שאלה שאפשר לדון בה. אני יכול להגיד שלמרות ההערה שאמרתי לכם על ריטווה, הוא כן מתאר פה במילים אדירות איך התוספות הם... נכסי צון ברזל, כן, אי אפשר לדמיין בלעדיהם. אבל עדיין אני רוצה להסביר, התוספות, כל הדיון הזה שימונו, כי התוספות מאירים על הגמרא, ואילו רש"י הוא חלק מהגמרא, כן? כלומר, צריך להבין שרש"י עשה מפעל מיוחד, כן? הוא עשה מפעל ממש יוצא דופן.
הדל הגדול הזה הוא בעיקר מתודי, הוא גם מתוכן. מה שאפשר לקחת מרש"י ומראשונים אחרים, זה שרש"י נפח לחלק מהגמרא, זה פשוט איך שקוראים אותו, זה גם...
גם איך שהוא נכתב, הוא גם נכתב ככה. רש"י לא ניסה להגיד לך מה כתוב בגמרא. רש"י כאילו אמר, תקרא את השורה, ועכשיו אתה צריך כאילו דרך, אתה צריך גשר לשורה הבאה, אתה קורא אותו, חוזר לשורה הבאה בגמרא, אתה כאילו קורא אותו ככה. זו הדרך לקרוא רש"י עם גמרא. והוא כאילו מצא את המקומות שהגמרא חסר בה משהו. זה משהו חד פעמי. ואחרי שהוא נעשה... הוא כאילו תמיד היה צריך להיות שם. רש"י, אני אספר לכם קצת חוויה אישית בלימוד רש"י. כשאתה לומד רש"י, אני רוצה לחזור לפרדוקס. איך חכם צרפתי כותב משהו שמעניין אנשים לא צרפתים? שהוא יוצא מגבולות המרחב והזמן. וזה בעצם ההגדרה של קלאסיקה. שהוא לא רק משהו שמעניין בני זמן ומקום מסוימים, אלא שהוא נוגע בדברים אמיתיים. שבדרך כלל זה קורה כשאתה נוגע לא בבעיות השעה, אלא בבעיות שחופקות נצח. ובדוגמה כאן הוא נוגע בעצבים החשופים של התלמוד הבבלי, הוא נוגע בזה, כן? שבין היתר אתה עושה את זה לידי זה שאתה מסתיר את עצמך. תרשו לי להביא עוד חכם שלמדנו פה עליו בעריכות. הוא קיבל יותר במה מרש"י, אבל זה לא אומר שרש"י פחות מרכזי הרמב״ם. גם הרמב״ם, אתם לומדים משנה תורה, אתם יודעים מעט מאוד על האיש או על האישיות שלו, על ה... ממש מעט מאוד, הוא כאילו הסתיר את עצמו. כי ככל שאתה יותר אישי, ככל שאתה יותר בין הזמן והמקום שאתה חי בו, הדברים שלך הם יותר מה שנקרא בלשון חז"ל, נבואה לשעה, לא נבואה לדורות. ככל שאתה מצליח, למרות כל מה שדיברנו בשיעור האחרון, איך הרמב״ם לא הצליח להיות מה שהוא רצה. אבל כן, הרמב״ם, הוא החביא קצת, הוא חשב שהוא מחביא את הספרדיות שלו, כן? הרמב״ם שהוא לא הצליח. אבל בגדול, אתה דבר גם הרמב״ם, אתה כבר לא מכיר את הבן אדם. שבשבילי להתחיל ללמוד תשובות רש"י. תרצה, אני אקרא לכם קצת, זה דברים פשוט מתוקים. אתה מתחיל לראות איך הוא מדבר עם אנשים, איך הוא מתכתב, איך הוא מתווכח. זה, אתה מגלה אישיות כל כך מדהימה. אני יכול להגיד לכם שגרוסמן, בתיאורים שלו את רש"י, כשהוא מתאר אותו, מה שרואים שהוא מאוהב בו, ומעריץ את השילוב של גדלות עצומה, ענווה עצומה. כבוד עם אדם שגם כאילו היסס, כאילו, האם הוא יכול לטעול לעצמו אישי סמכות מסוימת, אבל... רק דרך התשובות אתה תגלה את זה. גם הרמב״ם, מי שרוצה להכיר את הדמות, שימד את אגרות הרמב״ם. דברים שלא ידעת ממשנה תורה, אתה פתאום מגלה מהאגרות. אותו דבר נכון גם על רש"י. כמו כמעט הייתי אומר, היצירות הגדולות ביותר של תקופות הראשונים, הן יצירות שהן קלאסיות, והן מעל הזמן והמקום, כי המחברים עשו מהן, ידמו לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, לפי המשחק, הם צמצמו את עצמם. הם כאילו נענו לצרכי המשרה. למה המשרה לכתוב משנה? הוא ניסה כאילו לא להיות הוא. הוא ניסה לנסח פורה של עם ישראל, מה שהוא ניסה. בסדר, לא, 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 לא פשוט, שזה, לא, זה לא הצליח. רשי דבר מאוד דומה. מי זה רשי? לפעמים, יש לו יציאות, לפעמים. כן, הרשי הוא בעבודה זרה עם דלת, זה יציאה. פתאום הוא מתחיל להתווכח, שהוא מתווכח כי זה 50 שנות ויכוח בגרמניה, והוא מתווכח כי רשי זה מהפכה בכל העולם של בשר וחלב, צריך להבין. רשי נלחם את מלחמת המטבח היהודי, נקרא לזה. וגם מה שמתואר שעולה בבירור מה האידיוט שאפשר ללקט מספרי רשי, זה עולה כמעט בבירור הצורה שבה הוא מתווכח עם רבותיו. רשי מתאר, למדתי בישיבה שבשר וחלב אסור במשהו, טוב, קיבלתי דעת רבים, חזרתי הביתה, למדתי עבודה זרה, מה גיליתי? שהוא טעה. אתה יודעים מה הוא עושה אז? הוא מחכה לביקור הבא לגרמניה, להתווכח עם רבו. כל עוד שרבו הוא לא מתווכח איתו, אז מה הוא עושה? הוא ממשיך להחמיר. אני יכול לתכת כל החומר אתם רוצים, פשוט זה מבוא, אבל אחרי זה הוא חוזר לגרמניה, והוא משכנע את רבו שהוא צודק. ורבו משתכנע, ורק אז רשי מעיז ברבים לפסוק אחרת, ויש לנו עדויות מספרות האשכנזית שרבו המשיך להחמיר לעצמו כל חייו. כי כבר החמיר, הוא ממשיך להחמיר. בסדר. אפרופו, אין פה אף אחד שאולי שהוא גמרה שלי, דיברנו הבוקר קצת. אם הרבנים פה נוהגים הלכתית כמו התפיסות עולם שלהם. בסדר. זה אפרופו, כן? זה מסורת יהודית עתיקה שיש פער בין הדברים. בסדר? רבו התכנע שרשי צודק ביצחק הלוי, והוא ממשיך להחמיר. והוא לא חייב בסתירה פנימית. ככה ראש של אורתודוקסים עובד. רגע, אני חוזר לעניין שלנו. האישיות כאילו מתגלה בתשובות. שם אתה מגלה. עכשיו, אני אגיד לכם שאברהם גרוסמן, שמעתי ממנו הרצאה, וגם הוא כתב ספר שלם על האמונות ודעות של רשי. וזה נוגע לשאלה שלך, נועם. הוא ניסה כאילו לגרות, אפשר לראות מה תפיסת העולם של רשי, והסימן המתודי שהוא כאילו מאמץ הוא במקומות שזה לא נראה פשט. וזה בעיקר, אני יכול להגיד לכם, בפירוש רשי למקרא. שם אפשר לראות בעליל סדר יום של יהודי במאה ה-11 שחווה רדיפות, חווה את מסי הצלב, וגם בפירוש לשס. יש לו כמה דוגמאות, שאתה רואה, פתאום רשי מפרש דברים, שאתה מרגיש שכן הרשי הצרפתי הבליח. אבל זה לא שלגמרי הוא נעלם. אבל בגדול הוא מאוד צמצם את עצמו. הוא כאילו לא סיפר מי הוא ומה הוא. עכשיו, כדי להבין שמדובר בפירוש רשי לא רק בהמשך, אלא במשהו ששונה מהותית, חיים סולובייץ' ייתן לזה גם עוד סימן בספר שלו. בואו נזכיר גם את קיום הדבר הזה. זה הספרות ההלכתית בת הזמן. ועד עכשיו דיברנו על פירושי התלמוד, שאולי עוד משפט על זה. עצם העובדה שהתלמוד הבבלי הוא הטקסט שבמרכז הפרשנות של יהודי גרמניה מהרגע שאנחנו פוגשים בית מדרש. יש דבר שהוא ידוע במחקר ההיסטורי, כתב עליו גם גרוסמן פה סיכום בפרק סיכום בספר הזה, והוא מצוטט הרבה, שיהדות אשכנז יש לה אוריינטציה ארץ ישראלית. וזה בעיקר נשען על שלוש תופעות. תופעה אחת היא השפעה ברורה בתחום התפילה והפיוט, שהאשכנזים בתחום הזה הם כבר עצמם, כבר רבינו תמיר, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו עושים, שזה בא מקורות ארץ ישראל, למשל, פרשייה שהסעירה את העולם של ראשוני האשכנז, הנושא של הפטרות שאנחנו נוהגים, ששלוש ההפטרות של הפורנות, שבע ההפטרות של נחמה, שתיים של התשובה, שנגד גמרות מפורשות בבבלי, ועושים את זה, וכבר רבינו תמיר, כן, זה מופיע בפסיקתא, מופיע סכת סופרים, אז מזה עשו עניין שלם של אוריינטציה ארץ ישראלית. חיים סולובייצ'יק מאיר בפירחה, בסדר? הוא לא מקבל את זה. שאחרי שאתה, זה היה אפשר להגיד שלא הכרת את המנהג הארץ ישראלית. אבל היום, כשיש לנו את הגניזה הקהירית, ויודעים כמה התפילות הארץ ישראליות שונות מהתפילות שלנו, האחוז של הארץ ישראליות של התפילות האשכנזיות הוא בטל ברוב, ב-60, לא ברוב. לעומת עושים שבע דנחמתא, עוד פעם הוא חוזר, זה אחד מהגדים המרכזיים בספר, תפסיקו לחקור את היוצאים מן הכלל, או את החידושים, הוא כאילו כותב, כל ההיסטוריונים מפרסמים חידושים, תנו שגרה. הוא אומר, השגרה האשכנזית היא בבלית, זה ברור גם לתפילה. אני משוכנע שהוא צודק. יש נושא גדול מאוד שנתאר אותו גם, לא היום, שזה תארים שבעלי התוספות בעיקר מגלים, בין הנועם של ההלכה, איך מקיימים את ההלכה, לבין מה שכתוב בגמרות. תפיסה שמעסיק אותם. ואחד מההסברים לרקע להיווצרות התופעה היא שהמסורת האשכנזית ביסודה לא בבלית, היא באה ממקורות אחרים. את זה קושרים דניין השלישי למוצא האיטלקי של המאגרים. איטליה היא תחת שלטון אחד כמו ארץ ישראל, תחת השלטון הביזנטי, ולכן אהבו מאוד לדבר על המסורות הארץ ישראליות. ואז במאה ה-11 כשמפגישים את המסורת הארץ ישראלית עם המסורת הבבלית, מגלים פערים ואי התאמות, ומכאן כל מיני דחקים פרשניים. כן, זה בגדול התמונה הארץ ישראלית שאוהבים מאוד לסרטט, כשחיים סולובייצ'יק חולק על הכל. הוא לדעתו התמונה הזאת לא מדויקת. אני חוזר, הוא אומר, תעזבו את הדוגמאות הבודדות שמצאתם, תעברו לשגרה. הוא פה כותב פרק שלם שאומר, מכל המחקר הזה עולה, הם מראשית הזמן שהם לומדים, הם ושאלו בנושא של הספר, בדק התאמה בין המסורות האשכנזיות הקדומות לבין הירושלמי. אפס התאמה. הכל צומח מהבבלי, הכל נראה לו בבלי, כולל, הוא הוסיף גם עניין טכני, שאני רוצה טיפה לגעת, זה נושא ההגאות ופירושי רש"י, נושא הנוסח. קוראים קצת התופעה, נכון? אחד מהתופעות הידועות ברש"י זה ההי גימו, האחיברסים. מוכר, נכון?
כן.
מה התופעה הזאת? שרש"י עומד מול סוגיה שהוא פרש אותה, והוא עומד מול קושי פרשני. אחד מכלי הפרשנות של רש"י זה להציע שבגמרא כתוב משהו אחר. עכשיו, מעיד רבינו תם בהקדמה לספר הישר, שאתם יודעים שאחי גרסינר כתוב בפירוש רש"י. מעיד רבינו תם, רש"י תמיד הקפיד לכתוב את האחי גרסינן בפירוש, ולא שינה בתוך כתבי היד של הגמרא שעמדו לפניו, למעט מסכת אחת זבחים, שכנראה הסיבה היא כאילו למעשה, שם הוא פחות פחד, הוא פחות חשש. אבל אומר רבי אותם, מה הסיבה שסבא, הוא אומר, ראיתי את השס שלו, כך הוא כותב, מה הסיבה שסבא כל כך הקפיד שנהיה בחוץ? כי הוא תמיד ידע שזו הצעה פרשנית, והוא תמיד ידע שאולי צריך להשאיר מקום לפירוש אחר, מישהו שיוכל לקיים את הנוסח האחר, וכן הוא הקפיד שיהיה בחוץ, שלא כמו כך כותב רבי אותם, אח שלי הרשב"ם, שלמרבה הבושה מגיע את כל הגמרות, קטסטרופה. עכשיו, מה אתם יודעים שתמיד קורה לכם שעונים גמרא עם רש"י? שבגמרא כתוב מה שכתוב ברש"י, וההסבר הוא פשוט. קראו המעתיקים את ההצעה של רש"י, אחי גרסין, מהר מאוד, מה הם ילדים טובים, דוסים טובים, וכו' פה. מה הם עשו? מיד תקנו. ולכן הבן אותם קורא ליישר את הגרסות, זה מטרת ספר הישר. אבל אצל רש"י, אחי גרסינני הוא כלי פרשני. זו המשמעות של דברי רבינו תם, שזה דבר שמלווה את אשכנז מראשיתה. כבר יש עדויות על רבינו גרשום מאור הגולה, שהוא עסוק בהגאות של גמרות, ודבר נודע בעולם, אני שנה שעברה במבוא לתורה שבאפה לא הספקתי להגיע למבוא לבבלי, לבושתי. אז הנה אני אשלים, שיש כתבי יד מזרחיים וכתבי יד אירופיים, ודבר ידוע הוא עדיפות של כתבי היד המזרחיים על פני כתבי היד האירופיים שהם כולם מהמאה ה-12 ואילך. אבל בשנים האחרונות נעשתה בדיקה מחודשת של האחי גרסינן הזה של רש"י. לפי מה רש"י מגיע? לפי כל מה שתיארתי עד עכשיו, מה היית אומר לצורך? לפי מה הוא מגיע?
בסברה.
בסברה. ככה תמיד תיארו את זה. לפני כמה שנים פרסמה חוקרת באוניברסיטת תל אביב, ורד נועם, מאמר פורט דרך. שבו היא התחילה להשוות, לבדוק באופן שיטתי את ההגאות של רש"י, והיא הראתה שבאחוזים עצומים ההגאות של רש"י מתאימות לכתבי יד מזרחיים, שיש לנו אפילו מספר מקומות שיש קטעי גניזה שנוסחים מזרחיים שמופיעים רק בגניזה שהיחיד שהכיר אותם, שמביא אותם בהגאות של רש"י. וחיים סולובייצ'יק גם פה יש לו פרק על זה, והוא בתוך הדברים הם נוטים לסרטט היום תמונה שונה לגמרי, שהנוסח שנקרא אשכנזי בכתבי היד הוא אחרי התוספות, הוא במאה ה-12. לעומת זאת, אשכנז הקדומה, דווקא הנוסחים שלה הם נוסחים מזרחיים, בבלים. הוא מביא פה כל מיני סטטיסטיקות, אני לא אגיע אתכם, וגם הוא מפנה לאינטרנט, לאיזה אתר, הוא העלה שם באיזה בלוג הוא העלה שם עבודות סמינריוניות של תלמיד שלו על כל החגר סילים בעבודה זרה. בסדר, מתברר פתאום כתבי התימן, נוסחים שעמדו לפני רשי, והוא מה שהוא עושה כאן בעוצמות שלו כהיסטוריון עם הבת רחב, הוא מקשר את זה לבין דרכי המסחר שהיו מקובלות באותו זמן במגנצה. מה שהוא מתאר פה הוא שמגנצה, שהייתה העיר הכי קרובה למקום מושבו של קיסר גרמניה, הייתה מקום שריגזה אליה במודע סחורות אקזוטיות. והסחורות האקזוטיות האלה הובאו מכל העולם כולו, כולל מהמזרח. והוא בונה פה כבר סברה, הוא משתעשע בה, שהיות ויהודים נטלו חלק אדיר במסחר הבינלאומי הזה, לפי שהיהודים נכנסים לתחום של ההלוואה והריבית, הם גדולי הסוחרים הבינלאומיים בעולם, שיחד עם הבאה של כל מיני אבנים יקרות, כל מיני פסמים יקרים, לא יודע מה, והמזרח גם הביאו כמה כתבי יד של התלמוד הבבלי. והוא מתאר פה איך דווקא לפי מיטב הראייה שלו, אשכנז הקדומה, כולל רש"י, יש להם דווקא קרבה גדולה מאוד לנוסח התלמוד המזרחי ולא המערבי. אז עד כאן להיום, מגיע שעה לעצור, אני אגיד לך מה לא הספקתי היום, אז בזאת השם פעם הבאה. עד עכשיו דיברנו בעיקר על פרשנות התלמוד. מה שעשינו היום היה פרשנות, הפירוש המיוחס לרגמה, ומאפיינים של פירוש רש"י. מה שעוד צריך לעשות קצת במקצת, לגבי אשכנז הקדומה, זה משהו על הספרות ההלכתית שלהם, של ספר שבני מכיר, בעזרת השם הזה פעם הבאה. משהו על התשובות, של על התשובות של המאה ה-11, אספר לכם קצת מה יש, איפה זה נמצא, וגם משהו על ספרות דברי רש"י. לרש"י יש ספרות שלמה סביבו, לא רק פירוש לש"ס, אלא ספרות הלכתית שלמה, נדבר על זה. אני רוצה גם לקרוא קצת ככה, תלך איזו תשובה יפיפייה של רש"י, ככה קצת להרגיש את האישיות, כן? ואז נעבור לעולם שבעלי התוספות. בסדר? בשבוע גם צריך להגיד משהו לפורים, נכון? טוב, תודה.